עכשיו אנחנו ממשיכים בספר גבורות השם מאת המהר"ל מפראג, ואנחנו בעיצומו של פרק כ"ף ג'. פרק כ"ף ג' ואנחנו ב עמוד צדיק ח'. עברנו צדיק ח'? נכון, אתה צודק. צדיק ח'. מה זה? אנחנו כן בעמוד צדיק ט', כן, בעמודה הימנית. ואנחנו דיברנו, אבל איפה בדיוק ב... והדברים אשר רמז הרמב"ן, זה קצת אחרי אמצע העמודה. זה מתחיל, השורה מתחילה ב והדברים. דיברנו על זה שהקדוש ברוך הוא קרא לכנסת ישראל ביתי, אחר כך אחותי, ואחר כך אמי, מדרגות בחיבה. אז המהר"ל הסביר לנו מה זה ביתי, אחותי ואמי. זה יחסים שונים בין העילה לעלול. ביתי, הכוונה שעם ישראל הוא העלול הראשון מאת השם. לכן יש לו יחס מיוחד, כמו האב אל ביתו. או, תודה רבה. באמת לא היית צריך, אבל אם כבר, אז יישר כוח. בסדר, ברוך תהיה. אז זה הפירוש של ביתי. אחותי זה שהעילה, העלול קשור בקשר הכרחי בעילה, שון איחוי, ואימי שהרי בלי העלול, העילה איננה עילה. אז באיזשהו מקום יש הזדקקות של העילה אל העלול, וזה מה שעושה שהעלול נקרא אימי. בסדר? זה שלושת ההסברים. כן, מה אתה רוצה? זה נכון, אתה אומר לגבי כל הבריאה, כי כל הבריאה היא עלולה מאת השם יתברך. נכון, אבל יש מי שעלול בעצם ויש מי שעלול במקרה. כנסת ישראל היא עלולה בעצם ושאר הבריאה עלולה במקרה. אז לכן, דווקא היחסים האלה נאמרים כלפי כנסת ישראל. עכשיו אנחנו ממשיכים בדברי המהר"ל. והדברים אשר רמז הרמב"ן ז"ל בפירוש התורה, בפרשת היסרה, אין עניין לזה המאמר כלל. ולפיכך, טוב, אז אני לא יודע, האמת היא שאני לא יודע מה רמז הרמב"ן, לבושתי ולחרפתי, אינני יודע מה פירוש הרמב"ן בפרשת חיי שרה והרמזים שהוא כתב שם. זה לא בסדר. אבל, איך אומרים, זה מה שיש. כן, אני בעולם שהקונים לו. אני נבא להצדיק, כן? פעם היה איזה תלמיד חכם אחד, לפני הרבה שנים, שרצה ללמד ולימד. במכון מאיר. אבל הוא שמע בשיעור של הרב ציודה מהן המעלות שצריכות להיות לזה שמלמד, והוא ראה שאין לו אותן המעלות. אז הוא שאל את הרב, אולי כדאי שאני אפסיק ללמד, כי באמת אין לי אותן המעלות. ענה לו הרב, נכון, אין לך. אבל מה אשמים התלמידים שאתה תפסיק ללמד אותם? תמשיך ללמד אותם. אז כמו שאותו תלמיד חכם אמר, אז ככה אני אומר, שהיה ראוי שאני אלמד רק אם אני יודע מה שאומר הרמב"ן בפירושו לחיי שרה, אבל מה נעשה? זה המציאות. טוב, ולפיכך, כאשר ראו ישראל בצרה, שייך לומר, עמו אנוכי בצרה, באופן זה גם כן. ואם תשאל איך שייך בו יתברך, שהוא בצרה עם ישראל. כן, הרי למדנו. מדוע הקדוש ברוך הוא נגלה בסנה? כי הסנה זה מקום נמוך וקוצני. והקדוש ברוך הוא משתתף בצרתם של ישראל, כמו שעם ישראל נמצא במקום נמוך וקוצני, דהיינו מצרים, כך השכינה שורה במקום נמוך וקוצני, כדי להראות את השותפות שלה עם צרתם של ישראל. זה ביטוי, איך אומרים, אנתרופומורפיסטי, כלומר שמעניש, משון אנוש, את הקדוש ברוך הוא. איך אפשר להגיד על ריבונו של עולם שיש לו צרות? כן? זה הקושיה. ואם תשאל איך שייך בו יתברך שהוא בצרה עם ישראל, דע, כי רזל תמצא בדברים הרבה מאוד מעניין דבר זה, שאמרו כי יתברך בצרה עם ישראל. זה פותר את הבעיה? לא, זה רק מגדיל את הבעיה. בסדר, כלומר, זה לא פעם הראשונה, אלא זה 10 פעמים ששאלנו אותה שאלה. בסדר. אבל בואו נראה קודם כל. אבל קודם כל הוא אומר את זה כדי להרגיל אותנו לרעיון. אגב, אני רוצה לציין לעובדי האינטרנט היקרים שהמסך מחובה. כן? מה? לא יהיה? למה? לא, למה? לא יצליח. אז אנחנו שוטחים בפני הגולשים היקרים את בקשת סליחתנו על זה שהיום המערכת לא עובדת. אנחנו נשתדל בעזרת השם יתברך אמן לתקן את זה בעתיד. טוב. דע כי רבותינו זכרונם לברכה תמצא בדבריהם הרבה מאוד מעניין דבר זה שאמרו כי הוא יתברך בצרה עם ישראל, ויותר מזה אמרו זכרונם לברכה בפרק כמה דה חגיגה דפי עמוד ב' על עניין חורבן הבית, מקום יש לקדוש ברוך הוא, הוא בוכה שם. קדוש ברוך הוא בוכה, הוא מסיק שם בבתי גווי איקה בחייה, בבתי בריי לקה בחייה, עד כאן. כן, שם יש סתירה בתוך, בין הפסוקים. שמצד אחד כתוב, במסתרים תבכה נפשי מפני גאווה, מפני גאוותם של ישראל שנתלה מהם. כן, הקדוש ברוך הוא בוכה במסתרים. מקום שנקרא מסתרים, שם הוא בוכה. עכשיו את הגמרא, זה יכול להיות, הרי עוז וחדווה במקומו. אצל הקדוש ברוך הוא יש רק שמחה. אומרת הגמרא, ה בבתי גווי, ה בבתי בריי. זה בבתים הפנימיים וזה בבתים החיצוניים. אז איפה יש בכי ואיפה יש שמחה?
בפנים?
מה?
בפנים
בכי. בפנימי יש מה?
בכי.
ובחיצוני שמחה. זו גרסת רש"י. גרסת רבי חננאל היא הפוכה. שבפנים יש שמחה ובחוץ בכי. כן? יש שתי גרסאות, גרסת רבנו חננאל וגרסת רש"י. בסדר, הבנתי. אז איך מסדרים את זה? האמת היא ככה, יש על זה דפים רבים בספר הקדמות ושערים, ספר קבלה של בעל הלשם. בעל הלשם, ספר הקדמות ושערים, הקדיש כמה עמודים כדי ליישב בין שתי הגרסאות ולהסביר בדיוק לפי הקבלה על מה מדובר. כן? אז שם הוא מגיע למסקנה שיש 3 בתים. יש פנימי, ופנים פנימי, ויש חיצוני לגמרי. ואז על פי זה הוא מיישב את כל מה שהולך שם, אבל זה לא כך משנה לענייננו. מה שכאן המהר"ל מביא זה גרסת רש"י. כן? והרבה אנשים משתוממים מאוד כאשר יראו דברים כאלו בדברי חכמים שנראים זרים מאוד. כן? זה באמת דבר תמוה. לא תיתכן התפעלות אצל הבורא. אבל בכל אלו דברים אין צד תמיה, שהרי בכתוב תמצא כזה, והתעצב אל ליבו, ונאמר, ותקצר נפשו בעמל ישראל, והרבה כיוצא בזה. לכן רבותינו זכרונם לברכה לא הרחיקו כל אלו הדברים גם כן. כלומר שאומר המהר"ל, חז"ל מדברים בסגנון תנ"כי, אז הקושיה איננה על חז"ל. אז הקושיה על מי? הקושיה איננה על חז"ל, כי הרי חז"ל השתמשו בשפה התנ"כית. אז הקושיה על מי? על התנ"ך. על התנ"ך קשה. בסדר? כלומר, קודם כל מה שאומר המהר"ל, אל תקשה על חז"ל. כי חז"ל סך הכל רק המשיכו לדבר כמו שדיברו הנביאים. אז על מי כן קשה? על הנביאים. בסדר? אז בואו נראה, אבל צריך ליישב את דברי הנביאים גם כן. וכל איש, אגב, אחרי חז"ל, גם בספרי הקבלה, כן, גם כן, ממשיכים, גם כן בסבר בסגנון של זיווגים ויחסים משפחתיים ושמחה ועצב ועלייה וירידה, כל הביטויים האלה שנמצאים בספרות של הקבלה, גם כן, זה ביטויים מושאלים מהספרות התנכית. וכל איש החכם ויבין דבר חוכמה, יוכל להבין כאילו דברים אין בהם דבר זר. ודבר זה שאמר, שנגלה בסנה על שם עימו אנוכי בצרה, אין דבר זה מה שיקשה. כי דברים אלו הם כפי אשר נמצא לנו. טוב, מה פירוש הביטוי נמצא לנו? להימצא, בעברית וגם בכל השפות השמיות. להימצא זה מלשון למצוא דבר אבוד, כן? אשר תובד ממנו ומצאתה. בסדר? יוצא לפי זה שמה שאנחנו מכנים בשם מציאות, בפחות בשפות השמיות, זה לא המהות של הדבר, אלא זה האופן שבו הוא נמצא אל המוצא. בסדר? בניגוד לשפות האירופאיות אגב. הדבר הזה גרם להרבה בלבול בין מפרשי אריסטו לדורותיהם. התווכחו כל האריסטוטלים בשאלה האם המציאות זהה עם העצמות, או שהעצמות והמציאות זה שני דברים שונים. בסדר? למשל אבן סינה, הוא אמר שהמציאות זה דבר שהוא נוסף על העצמות. כי יש עצם הדבר, אבל יש איך שאני מוצא אותו. זה מין הבחנה בין היינו קוראים לזה אובייקטיביות וסובייקטיביות. בסדר? לעומת זה, אבן רושט, הוא אמר, מה פתאום? זה סטייה מן האריסטוטליות הצרופה לכיוון האפלטוניות. לפי האריסטו, העצמות והמציאות זה אותו הדבר. הרמב״ם בספר מורה הנבוכים אומר, בידוע שהמציאות היא מקרה קרה לנמצא. כן? המציאות היא מקרה קרה לנמצא. זאת אומרת שהדבר הוא לא מצוי בעצמו, אלא על פי המצאותו לזולתו. כך כותב הרמב״ם. הוא אומר שיש לזה יוצא מן הכלל. מה? כן, אתה רוצה דוגמה. למשל, יש במסכת בבא בתרא דיון מעניין מאוד לגבי מה שכתוב בתורה למצוא, אשר תובד ממנו ומצאתה. אדם שמוצא אבדה, זה שלו או זה לא שלו? תלוי במה?
שוט הרבים, שוט היחיד.
אם יש סימנים או אין סימנים, כן, ברור. כלומר, אם יש סימנים, זה לא שלי, אני צריך להחזיר את זה. אם אין לזה סימנים, זה שלי. בסדר? עכשיו בואו נדבר על אבדה שאין עליה סימנים. אין עליה סימנים. ואז אני מוצא אותה. אז היא של מי? שלי. יפה. אם אנחנו שניים שמוצאים אותה, של מי?
שותפים.
מה זה למצוא? עכשיו, יש פה בעיה. יגיד, מישהו אומר, ככה הולך ברחוב, עם החבר שלו, אומר, וואו, אני רואה שמה יהלום, ללא סימנים. איזה יופי. השני רץ אל היהלום, תופס אותו. של מי הוא?
השני.
של השני, נכון? כי מי שמצא, כלומר, מי שתפס ביד זה שלו, לא מי שראה. אבל הגמרא במסכת בבא מציע דנה בשאלה, האם אי אפשר לפרש שלמצוא זה לראות? כלומר, יש הווה אמינא לומר שמה אם מצאתיה, ראיתיה. כן? כלומר, יש שם דיון שם לגבי שניים אוחזים בתלית. שהיה מקום לחשוב שהמציאה זה הראייה. ואז יוצא שהשני שתופס זה לא שלו. רגע, אני ראיתי את זה ראשון.
זה הילדים תופסים בשיטה הזאת.
מה?
מציאה זה לא בעלות. כאילו, גם אם אני מציאה היא בראייה,
ברגע שמצאת, זה שלי. התורה קבעה שמציאה היא של המוצא. הבעיה היא, מה זה נקרא למצוא? האם למצוא, הכוונה, אני הראשון שראה, או אני הראשון שתפס? מה אתה אומר? הגויים תופסים.
הילדים
אומרים, כן, אני ראיתי ראשון, נכון? ככה אומרים הילדים, נכון? כן, מה פתאום? זה לא נקרא, זה לא חוק. כן, בדיוק. עכשיו, פעם שמעתי שיעור בישיבת מרכז הרב של הרב שלמה גורן, הרב הראשי לישראל, הביא אותו לתת שיעור, הוא דיבר על הסוגיה הזאת. עכשיו, הוא מביא שמה שלפי רשי, בסוגיה שמה, מדובר בשכונה של גויים. גויים לא מחזירים אבדות. יוצא לפי זה שברגע שמשהו מצוי בין הגויים הוא עבוד. אפילו אם יש עליו סימנים. אז יוצא שמי שראה את זה ראשונה, נתן לזה מציאות. אז אולי יש לו בעלות מכוח זה שהוא יצר את הדבר. למשל, אם אני מייצר דבר שלא היה, גם אם לא עשיתי פעולת קניין הוא שלי. אז היה מקום לומר שהראייה נתנה מציאות לדבר. ברור? זאת אומרת שיש פה מקום לומר שהראייה היא המציאות. כלומר שהמציאות נוספה באותה שעה שראיתי. כי זה נמצא אליי. מובן? לעומת זה יש במדרש כתוב מרגלית שבים. כל מקום שנמצאת מרגלית שמה. כלומר זה לא משנה אם אנשים יודעים על המרגלית הזאת, לא יודעים על המרגלית, המרגלית קיימת. אז זה שני אופנים של הקיום. יש הקיום, הקיום לעצמו וקיום כלפי זולתו. כן? בגרמניה אהבו להגיד נאומן ופנומן. כן? הדבר לעצמו והדבר כלפי זולתו. זה אצל עמנואל קאנט. זה בכלל לא משנה. מה שאומר כאן המהר"ל, שכל הביטויים של האנשה שנאמרו כלפי הקדוש ברוך הוא, אינם מדברים על העצמיות, אלא על המציאות, על האופן שבו הדבר נמצא אלינו. אז אם כך, אפשר להגיד כל מה שרוצים. אפשר להגיד שהקדוש ברוך הוא בוכה וצוחק והולך ומסתגר ולא משנה מה. אפשר הכל להגיד. כיוון שלא מדובר עליו, אז הכל בסדר. נכון? אפילו אפשר להגיד, בכי בחדרים ובגנים שתיקה, המלך משחק עם המלכה. ובכן, אז זה מה שאומר כאן. לכן כל הדברים האלה, אל תקשה על חז"ל. ואל תקשה על התנ״ך, הכל פשוט ומובן אליו. אתה מתכוון לתקן את זה? אבל אמרנו לגולשים שלא יהיה היום. הם יגידו מה, זה לא בסדר, אתם אומרים שלא יהיה.
כל עוד הנר דולק אפשר לתקן.
נכון.
אבל הפירוש דחוק בסך הכל.
למה הפירוש דחוק?
הוא דחוק, כל המציאות.
למה? זה מאוד הגיוני.
זה דחוק.
למה?
בעובדה,
אני לא אמרתי, חמיד קשור
בזה.
לא, אני רוצה לשאול אותך שאלה קטנה. אתה מכיר את המושג של הישארות הנפש?
כן.
מה זה הישארות הנפש? אמרו הקדמונים שכאשר האדם משכיל בדברים עליונים, אז יש מה שנקרא התאחדות הנפש במושכלה. בסדר? ולכן כיוון שהדברים שהנפש משכילה הם דברים נצחיים, אז גם הנפש הופכת להיות נצחית. בסדר? עד כאן זה ברור. עכשיו יש על זה קושיה מפורסמת. אנחנו רואים שאנשים מזקינים והם שוכחים את מה שהם למדו. אז איפה הנצחיות של הנפש?
נשמר לו, שמור בבת.
נשמר לו, יפה. זאת אומרת, מה שאתה אומר, שהאדם הזה שאני רואה אותו מזקין, זה בעצם רק החיצוניות שלו, זה לא העצמיות שלו. אז אתה מקבל את זה באדם, שיש העצמיות ויש החיצוניות. אם אתה מקבל את זה באדם, מדוע שלא תקבל את זה באלוהות?
אלוהות, אנחנו אמרנו שאנחנו לא יודעים מה זה,
אלא אם כן תגיד שאנחנו לא מבינים. אבל בסדר, אבל
אתה מנסה
לדחוס, לא, רגע, אז אני רוצה קצת להביא עוד מאות צד נוסף. הרמב״ם כותב במורה נבוכים שמצד אחד השכל מורה שאין לנו שום השגה באלוהות, מצד שני המציאות מראה את עקבות פעולותיו בעולם, זה שהוא בורא. אז אנחנו מוכרחים לקבל את זה שיש פה שני ממדים. ממד נעלם וממד מתגלה. או אם תרצה בשפה יותר פשוטה, טרנסנדנטי ואמננטי. נכון? מוכרחים לקבל את זה.
בסדר.
אז לכן אומר לך המהר"ל, כל מה שכתוב בנביאים, על הקדוש ברוך הוא, שמתלבש ורוכב על סוס, וכל מה שאתה רוצה, זה מצד ההתגלות. מה רע בזה? זה
פתרון שאין מוצא.
זה פתרון נפלא, זה הג'וקר הגדול. אז ג'וקר, עם ג'וקר אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה.
הג'וקר לא גדול.
לא, אני חושב בסדר גמור, אני חושב בסדר גמור. כן.
אז
כזה
שאומרים
שבהתחלה
בעולם מגילת הדין, אז חרד לב שיתף.
נכון. נכון, זה בדיוק אותו דבר. למשל, המדרש הזה שאומר, הקדוש ברוך הוא בתחילה על הבדעתו, במחשבתו לברות העולם מגילת הדין. ראה שהעולם לא מתקיים, אמר, וואי וואי, מה יהיה? שיתף מידת הרחמים. אז מה, הקדוש ברוך הוא פתאום, בהתחלה חשב ככה, אחר כך חשב ככה. הרי בכלל לא שייך זמן אצלו, נכון? מה זה לפני ואחרי, נכון? אז כל זה בא להסביר מבחינתנו כיצד העולם בנוי. העולם בנוי כהרכבה של שתי מידות, של דין שעל גביו מודבק הרחמים. בסדר? אז זה שפה. זה השפה שלנו. בשפה שלה. זה כמו שכדי להסביר לך, למשל, 2 ועוד 2 שווה 4. אני צריך קודם כל להסביר לך מה זה 2 ומה זה 2, ומה זה חיבור, ואחרי זה תמיד מה זה 4. אבל מצד האמת, הכל אחד, נכון? אבל בסדר...
מההתחלה זה כבר ככה?
בוודאי. אלא שבסדר ההופעה, כדי להסביר לך, אני חייב להפריד את זה שכבות שכבות. בסדר? בבקשה. כן. אולי הרמק. הרלבג. בסדר, יש כמה. אבל זה לא משנה. כן, מה אתה רואה?
הרב, אם כל אדם יכול לתת להשם כל מיני תיוגים של דברים...
לא, אז אנחנו מדברים על מה שהנבואה מוסרת לנו.
אבל זה לא אומר שלכל אחד יש
לו
אופציה לעשות את זה.
לא, לא כל אחד יש לו אופציה לעשות את זה, כי אז כל אחד יכול להמציא כל השיגונות שבעולם. אתה צודק, לכן אני אומר, גם כשאנחנו מרשים לעצמנו כל הביטויים האלה, זה על פי מסורת הנבואה. לנבואה יש בית מדרש משלה, ואז היא מוסרת לנו אופנים מסוימים של ההתגלות. אתה צודק, אם לא, אז אפשר לעשות מה שרוצים. אז זה לא עובד בצורה הזאת. כן. אלא שהרבה פעמים יש באינטואיציות העממיות לפעמים דברים עמוקים מאוד. זה הסיבה שרבי נחמן ברסלב למשל לקח כל מיני שירים וסיפורים של הגויים והראה את העומק שיש בהם. כן, כל המעשיות של רבי נחמן ברסלב. זה סיפורים עממיים של אוקראינים. כן? אבל הוא ראה שם מה שהם לא ראו שם. כן. יש, על פי זה אפשר להבין, מחלוקת גדולה. יש ב... היה בימי הרמב״ם, כידוע, ויכוח גדול מסביב להגשמה. היו רבנים שהתבלבלו, לכאורה, ואמרו שלקדוש ברוך הוא יש גוף. למה הם אמרו שיש לקדוש ברוך הוא גוף? כי הם ראו אגדות חז"ל. מדברות על הקדוש ברוך הוא שיושב על כיסא, ולא רק אגדות חז"ל, גם פסוקים מפורשים שהקדוש ברוך הוא יושב, והקדוש ברוך הוא מסתובב, והקדוש ברוך הוא עושה ככה וככה וככה. אז אמרו, אם כן, הקדוש ברוך הוא יש גוף. פתאום הם ראו אותם רבנים מבולבלים, בספר המדע להרמב״ם, הלכות תשובה, שמי שאומר שיש של הקדוש ברוך הוא גוף, אין לו חלק לעולם הבא. וואו. מה זה עשה להם? אמרו, חייבים לגנוז את הספר הזה. רצו לגנוז את ספר המדע. מעניין. כתב עליהם הרמב"ן, אומנם אתם רבנים גדולים וחשובים, אבל בנושא הזה אני חושב שאתם לא מבינים שום דבר. וסך הכל לא שמענו אחרת מהרמב"ם, מרבותינו מדור לדור. תמיד שמענו שלקדוש ברוך הוא אין גוף. ולכן אתם אל תגנזו את ספר המדע, אולי כדאי שתחזרו בתשובה על זה. טוב, עד כאן הוויכוח בין הרמב"ן לבין חכמי צרפת של אותם הימים. כתב פרופסור יחזקאל קויפמן. הוא כתב שטויות, כן, אני רק אומר לכם מראש. הוא כתב בספר תולדות האמונה הישראלית, 8 כרכים, לא סתם, תולדות האמונה הישראלית, שבעצם מה שאומר הרמב״ם זה היה חידוש ביהדות, ושבאמת האמונה העתיקה של היהודים היא שיש לקדוש ברוך הוא גוף. ככה הוא אומר. הרמב״ם לא יודע ללמוד תורה, אבל הוא, פרופסור קויפמן, יודע ללמוד תורה, והוא יודע שהרמב״ם לא היה נאמן בעצם למסורת של היהדות, הוא אימץ את הדעות של הפילוסופיה היוונית, אבל באמת, לפי האמונה היהודית העתיקה, יש לקדוש ברוך הוא גוף. והוא מביא ראיה מדברי רבי משה טאקו. אתם יודעים מי זה רבי משה טאקו? בעל ספר כתב תמים. מה, באמת? רבי משה טאקו, בעל ספר כתב תמים, כתב שהרמב״ם ורבנו סעדיה גאון ורבי יהודה החסיד, כולם אפיקורסים. למה? כי שלושתם אמרו שלקדוש ברוך הוא אין גוף, והרי יש לקדוש ברוך הוא גוף. עכשיו, מי זה רבי משה טאקו? זה רבו של הרמב"ן. נכון? יש פה בעיה. הרמב"ן אומר, לא שמענו מרבותינו שיש לקדוש ברוך הוא גוף. הנה, פה ספר כתוב, מודפס, של הרב שלך שאומר שיש לקדוש ברוך הוא גוף. איך אתה מסתדר? אה? מה אתם אומרים? לפי המהר"ל הכל מובן, אין פה שום מחלוקת. אלא יש, הקדוש ברוך הוא מצד עצמו, ואיך שהוא נמצא אלינו. הוא נמצא אלינו, כן? זקנה ביום דין ובחרות ביום קרב, קבוצותיו טלטלים שחורות וכו' וכו'. נכון? כל הדברים האלה כתובים, ספר שיר השירים כולו תיאור של הדוד, של הראיה, זה תיאור של הקדוש ברוך הוא שם. זה בסדר, מדובר על הגוף הנגלה לנביאים. ולכן אומר רבי משה תעקב, מי שמכחיש את מציאות אותו גוף, דהיינו, מה שהמקובלים קוראים הספירות, הוא הכופר, הוא האפיקורוס. מובן? אבל זה, בשביל זה צריך חשיבה סינתטית. ולא תמיד יש לאקדמאי החשיבה הזאת. למשל, אני רוצה להביא לכם דוגמה. מישהו כתב פעם דוקטורט על ספר הכוזרי לרבי יהודה הלוי. עכשיו, כדי לכתוב דוקטורט, הרי אתה צריך לחדש. אם לא, איזה פרנסה תהיה ליהודי. יגידו לו, אתה בעצם העתקת מה שכולם אומרים. אתה חייב להגיד משהו ממך. עכשיו, מה עשה אותו בעל דוקטורט? הוא אמר דבר כזה. תראו, יש ברבי יהודה הלוי, בספר הכוזרי, פסקאות סותרות. שלפעמים רואים שרבי יהודה הלוי הוא אדם מאוד משכיל. כן? הוא שמאלני כמונו, הוא יודע תרבות כללית וכו'. הוא אדם כזה פתוח. אבל יש פסקאות שממש הוא מזכיר שם את המתנחלים. זה ממש כזה גזעני, זה מעצבן. זה כזה גוש אמוני, חשוך, גזעני וזה... זה, איך אני יכול להסתדר? הוא גם גזעני, חשוך וקצר אופקים, וגם אדם פתוח ורחב אופקים. זה לא יכול להיות. להגיד שזה שני מחברים, אי אפשר. יש לנו עדות היסטורית ברורה, זה רבי יהודה הלוי כתב את כל זה. אז אותו דוקטורנט עשה, מצא פלפול, הוא אמר כזה דבר. בעצם רבי יהודה הלוי היו לו שתי השקפות. ההשקפה הראשונה זה כשהוא היה נאור, ואחר כך הוא הפך להיות חשוך. עכשיו, יוצא לפי זה שהפסקאות של ספר הכוזרים מתחלקות לארבעה סוגי פסקאות. יש פסקאות ששייכות להשקפה הראשונה, ויש פסקאות ששייכות להשקפה האחרונה, ויש פסקאות שאומנם שייכות להשקפה הראשונה, אבל מבשרות את ההשקפה השנייה, ויש פסקאות ששייכות להשקפה השנייה, אבל יש בהם עדיין רשמים ושרידים מההשקפה הראשונה. ואז כל מה שנשאר לעשות עכשיו זה לסמן. פסקה הזאת, כלומר A, B, C, D, ויש לך ארבע סוגי פסקאות בספר הכוזרי. ואז מזה לפחות, יש ליהודי דוקטורט, יכול לפרנס את המשפחה שלו.
אבל מי שהשם זה שנתן לו את הדוקטורט.
מי שנתן לו את הדוקטורט, גם הוא צריך פרנסה. עכשיו, יוצא לפי זה, שבעצם מה שחסר כאן, זה מה שנקרא חשיבה, אגב, אני עושה חסד גדול שאני לא אומר מי כתב את זה. עכשיו, מה שאני אומר, לא, מה שאני רוצה לומר, זה שפה חסרה חשיבה סינתטית. כלומר, אתה רואה, רבי משה תעקב אומר, יש לקדוש ברוך הוא גוף, ומי שאומר אחרת הוא אפיקורוס, הרמב"ם אומר, אין לקדוש ברוך הוא גוף, ומי שאומר אחרת הוא אפיקורוס, ואתה חושב שזו מחלוקת. צריך להבין שהיהדות בנויה כמו אילן, ובאילן יש הרבה ענפים, ויש הרבה פירות, וכל זה בסוף יוצר תמונה אחת כוללת. זה מחלה של ניגודים.
לא, להכיל את הניגודים.
להכיל ניגודים, כן, כן, בוודאי. אז צריך להיות מסוגל לחשיבה סינתטית, וזה פותר הרבה מאוד שאלות. אני רוצה קצת להעמיק בנקודה הזאת. כשאנחנו מדברים על הקדוש ברוך הוא, שיש לו גוף, כפי שאומר רבי משה תעקב, כמו שאומרים המקובלים, אפשר לומר, והרמב"ם שאומר שלקדוש ברוך הוא אין גוף. עכשיו נשאלת השאלה, מי יותר קרוב להגשמה, ומי יותר רחוק מהגשמה. אז באופן פשוט, שטחי, אתה אומר ככה, הרמב״ם, הוא אומר שאלה קדוש ברוך הוא אין גוף, נכון? אז הוא רחוק מהגשמה. מה שאין כן המקובלים, שמדברים על גוף. וואי וואי, איזה הגשמה. נכון? עד כאן התפיסה השטחית. אבל התפיסה המעמיקה אומרת את ההפך הגמור. המקובלים אומרים, הקדוש ברוך הוא אין סוף. ואיך הוא נגמר בספר תיקוני הזוהר? לת מחשבה תפיסה בך כלל. אתה בכלל לא יכול להשיג, אתה לא יכול להבין את הדברים האלה. ומלב כל מוחס הוילדה וכו', כל מיני דברים כאלה. אז מה כן אפשר לתפוס? את ההתגלות. אז אני חושב שכל הדיבורים על גוף הם באים להרחיק מן ההגשמה. מה שאין כן אצל הפילוסופים שבתוכנו, שזה בדיוק הפוך. הם אומרים, הקדוש ברוך הוא אין לו גוף, אז איך אפשר להשיג אותו? בשכל. יוצא שלפי הרמב״ם יש הגדרה של האלוהות, אמנם דרך השלילה. אבל דרך השלילה השכלית. כלומר, השכל משיג את האלוהות, לפי הרמב״ם. עכשיו, מעניין מאוד, איפה הרמב"ם אמר שהשכל משיג את האלוהות? הוא אומר משפט מאוד מעניין, שהוא המדע, הוא היודע והוא הידוע. אז מעניין שבספר התניא, ספרן של בינונים, של רבי שניאור זלמן מילדי, הוא מביא שם את דברי הרמב"ם, הוא המדע, הוא היודע והוא הידוע, והוא כותב שם, אבל צריך בשביל זה להבין שיש הרבה חוש הומור מאחורי זה. הוא אומר, והודו לו המקובלים. ואיפה הודו לו? בחבד דאצילות ומטה. אבל לא למעלה מזה. כלומר, כל מה שאתה אומר, הוא המדע, הוא היודע והוא ידוע, זה כבר הגדרה מסוימת. אז לכן המקובלים מוכנים לקבל הגדרות כאלה, אם זה באחת המדרגות של הגילוי, החבד דאצילות. אבל למעלה מזה ודאי שאי אפשר לדבר. אז בעצם זאת דרך אלגנטית להאשים את הרמב״ם בהגשמה. עדינה. הרמב״ם גם כן לא התכוון לזה. בסדר, לא משנה. אבל אני רוצה לומר שלא כל מה שאתה חושב כטריוויאלי, כן? ואתה אפשר לחלק חלוקה מאוד סתמית של החיים, של הדעות. אלה מגשימים, אלה לא מגשימים. זה מיסטיקה, זה פילוסופיה וכולי, כל מיני דברים כאלה. זה צריך לדעת שזה לא כך. אני רוצה להביא פשוט דוגמה פשוטה. הייתי באיזה כנס, מפני החסד, אני לא אגיד איפה זה היה. שבו דיברו על יחס היהדות לגויים. יחס היהדות לגויים. אז אחד מהמרצים שאמר, רצה להציג את הנושא. הוא אמר שהרמב״ם, בתור רציונליסט, יש לו נטייה ליותר קשר, פתיחות אל הגויים. והמקובלים בתור מיסטיקאים יש להם נטייה יותר בעצם הוא רוצה, לא אמר את המילה הזאת, אבל לגזענות. כן? בקיצור, המקובלים הם חשוכים, הרמב״ם נאור. זה פחות או יותר מה שאמר תלמיד חכם, אמר את זה. טוב. כשהתבקשתי לדבר, הראיתי שהרמב״ם גזעני ושהמקובלים דווקא הומניסטים. כן? כלומר, והאמת היא, אני באמת חושב את זה. זאת אומרת שאצל הרמב״ם, היחס אל הגוי הוא יחס מאוד 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 שלילי, בעוד שאצל המקובלים, דווקא בגלל שהם נוגעים בנשמת החיים של כל האמונות, אז שם נמצאים גשרים בין האמונות ובין הנפשות וכו'. כן? ולכן דווקא בקבלה נמצא הפתח לאוניברסליות הגדולה של היהדות. כן? שוב, זה דוגמה לזה ש... האנשים רוצים לחשוב לפי סטריאוטיפים. אנחנו צריכים מאוד להיזהר מן הצורה הזאת של חשיבה. טוב, מתוך כל זה היה בגלל מה שאמר המהר"ל, שכל מה שנמצא בחז"ל וכולי, זה איך שנמצא לנו, ולכן זה לא קושיה. זה ג'וקר אמיתי.
הם לא ביקשו שתפרט?
פירטתי, אל תדאג. כן, פירטתי, אבל אני...
שזה לא יעבור בשקט.
כן, ברור, ברור. אבל הייתי מוכרח קצת לשחרר קיטור. הלאה. אז בואו נחזור למהר"ל בעמוד צדיק ט' בעמודה השמאלית שורה 3. ואל יהיה ספק כי המקבלים אי אפשר להם לקבל עצם כבודו יתברך, שאף המלאכים אינם יודעים כבודו, מפני שעצם כבודו אין מציאות שיוכל לקבל אותו, ולפיכך המקבלים מקבלים לפי כוחם, לפי ריחוק שלהם, שהם רחוקים מן השם יתברך. וכמו שאין לך לומר כי העליונים ותחתונים שווים, שהעליונים במה שהם עליונים מקבלים כבודו יתברך, ויותר כבודו עמהם ממשהו בתחתונים, ולפיכך יאמר שהשם יתברך בוכה, וזה לפי המקבל ובזמן בין הזמנים, שנמצא מאיתו הבכייה לפי המקבל. ואם שמצד אמיתתו יתברך הכל הוד והכל שלמות, מכל מקום יאמר בזה לפי המקבל, כמו שאמר, שכמו שיש הפרש בין המקבלים עצמם, שאין ספק שאין הכבוד והשלמות בתחתונים כמו בעליונים, וכך נוכל לומר שהנמצא בזמן מהזמנים נמצא בחייה גמורה בתחתונים, שהוא הפך השלמות, ואין זה נגד כבוד השם יתברך אם ימצא בנמצאים המקבלים דבר כזה, שהוא מצד המקבלים, שלא יימצא אצלם כבוד השם, עד שיימצא בהם בחייה. ורצה לומר, שלא נמצא השם יתברך בשלמות כבודו אל המקבלים, שאם יימצא השם יתברך בשלמות כבודו אל המקבלים, יאמר שהוא שמח. כי השמחה היא שלמות למשמח. וכאשר לא יימצא למקבלים בשלמות כבודו, יאמר שהוא מתעצב ושהוא בוכה, כי הבכייה וההתעצבות הוא בלתי שלמות למתעצב ולבוכה. ולפיכך, כאשר היה בדור המבול, שאז היה בא להפסיד אותם, כתיב ההתעצב אל ליבו. ואם כי אצל המיטתו יתברך אין התעצבות, הדבר הזה נאמר כפי המקבל, שם הנמצאים שהם מקבלים מידה זאת. כי בשעת המבול לא קיבלו הנמצאים רק התעצבות. רצה לומר שלא נמצא השם יתברך להם בשלמות כבודו, כי הוא יתברך מאיתו באים פעולות מתחלפות לפי המקבלים, וכאשר העולם בא לקבל ההפסד, אף כי מצד המיטתו יתעלב יתברך ההוד והשמחה לפניו, הנמצאים קיבלו התעצבות. עד כאן ברור? בסדר. ואל תשמע אל דברי אנשים שפרשו דברים הרבה בזה העניין והעריכו בו, הכל אין דבר ממש, רק זה הדרך הוא דרך האמת. למי הוא מתכוון כאן? הוא מתכוון פה למישהו, לא?
לא, שלא לתאר.
מה זה אנשים שדיברו? אנשים שפרשו. הוא אומר, אל תשמע, זה אנחנו, אל דברי האנשים שפרשו דברים הרבה בזה. מה? ועל מי הם? לא, הוא מתכוון לרמב״ם, במורה נבוכים. כן. שהרמב״ם פירש, שויתעצב אל ליבו, ככה הוא מפרש במורה נבוכים. הכוונה, בסיבת ליבו. כן, ושליבו, הכוונה רצונו, וכל מיני דברים כאלה. כלומר, כל מיני פרשנויות, איך לומר, אבסטרקטיות, לביטוי והתעצב אל ליבו. יש קושי, למשל, בספר מורה נבוכים, בכלל, כל החלק הראשון זה מילון. מה הכוונה לביטוי לעלות אצל הקדוש ברוך הוא? מה זה לראות? מה זה לשמוע? מה זה כיסא? מה זה הליכה? מה זה עמידה? וכו' וכו'. כל הביטויים האלה. שם הרמב״ם כותב ממש... כותב הרבה מאוד פרקים, עשרות פרקים, כדי להסביר לנו את הביטויים האלה, ושכל פעם הוא נותן להם משמעות מופשטת. אומר המהר"ל, חבל על כל הדברים האלה. מיותר. כי באמת, כל הדברים האלה נאמרו כפשוטם. כפשוטם לפי הנמצא אל האדם. זה הכל. לכן, אצל המהר"ל, כל החלק הראשון של המורה נבוכים, היה אפשר לצמצם אותו בשני משפטים. אנחנו לא באים חס ושלום לזלזל ברמב״ם. אנחנו באים להסביר את העמדה של המהר"ל ביחס לרמב״ם. כשנלמד את הרמב״ם במורה נבוכים, אנחנו נעשה את ההפך. כן, מה אתה אומר?
מה החידוש פה בעצם אחרי המילים של
מהר"ל? והיית זה בליבו, הכוונה שלא נמצא בשלמות אל האדם. בשלמות כבודו אל האדם. נכון, נכון, זה מה שזה אומר. בדיוק. לכן הוא אומר, ואל תשמע על דברי אנשים. זה לא מחדש שום דבר, לא חייב לחדש. מה אתה אומר? לא, אז הרמב״ם, אל תדאג, אני אסביר לך משהו. כל פעם שיש מחלוקת בין הרמב״ם למהר"ל, צריך לעשות כדברים האלה. א', לראות מה שהרמב״ם אומר. ב', לראות מה שהמהר"ל אומר. אחרי שאתה רואה את מה שהמהר"ל אומר, אתה מסתכל שוב ברמב״ם, ואז פתאום אתה מגלה שמה שאמר המהר"ל, בעצם גם הרמב״ם אמר, רק שלא ראית את זה לפני שקראת את המהר"ל. יוצא לפי זה שיש פה שלושה תפקידים. יש התפקיד של הרמב״ם, יש התפקיד של המהר"ל, ויש התפקיד שלנו. כן? כל 400 שנה, אנחנו רואים מחדש את הדברים.
כפי אשר נמצא לנו, זה משתלב בזמן של המהר"ל,
מה שאפשר גם את זה להגיד. מובן? טוב. אבל מה? המהר"ל, הוא רוצה לחדש לך הבנה. הוא לא רוצה לחדש לך הבנה ברמב״ם. כי אם הוא יגיד, תשמע, אני אסביר לך את הרמב״ם אחרת, אז תתחיל להתווכח. אולי הבנת את המהר"ל נכון, אולי המהר"ל... המהר"ל אומר, לא אכפת לי לחלוק גם על הרמב״ם, אני רוצה להגיד לך את האמת. אם אחר כך אתה תזכה ליישב את זה בדברי הרמב״ם עצמו, מה טוב ומה נעים. אבל זאת לא המטרה שלו.
לא, אבל הכל שיבלו, אל תשמע. פה אל תשמע, אל תשמע.
כן, כי המהר"ל הוא ממלא את התפקיד ההיסטורי שלו. המהר"ל, התפקיד שלו זה לא לעשות את הסינתזות שאני עושה. המהר"ל יש לו תפקיד לתקוף את הרמב״ם, כי הוא רוצה לשנות לך את התפיסה. כי הרי התפיסה המנטלית של לומדי הרמב״ם עד ימי המהר"ל, הייתה בכיוון מסוים. ואז המהר"ל פותח לך דרכי חשיבה שלא היו מקודם. אז בשביל זה צריך גם לתקוף את הרמב״ם. אחר כך אנחנו עושים את העבודה של השיפוץ.
זה לא התפקיד של הרב, שיש לו
מצד הזה מצד שאנחנו. בסדר, אז בשביל זה אני פה. מה? הרי למה אני מקבל משכורת? כדי ליישב בין הרמב״ם למהר"ל. כן? צריך לתת לי מקום ניחוי אבותיי להתגדר בו, לא? כן. מה אתה אומר? למה? נגיד ככה, יש כלים הבעתיים שהתחדשו בימי המהר"ל שלא היו קיימים בימי הרמב״ם. כלומר, בימי הרמב״ם יש דברים שאי אפשר היה לומר כי לא היו המילים לומר אותם.
אפשר להגיד
שהמהר"ל יותר מתקדם מהרמב״ם? ודאי, מבחינת הכלים שיש לו. זה כמו שלמשל היום אתה יכול למדוד, נגיד זמנים, בצורה יותר מדויקת מאשר לפני 1,000 שנה. כי יש לך מכשירים יותר מדויקים. האם זה אומר שאתה יותר גדול ברוחך מן הקדמונים? לאו דווקא. יכול להיות שהם היו אנשים ענקים, אבל לך יש כלים שלא היה להם. אז גם בדרכי ההבאה של רעיונות, לפעמים יש לנו דקויות שההתפתחות ההיסטורית נתנה בחשיבה שלנו, שלא היו קיימים מקודם. אגב, זה מעניין שזה קורה גם בתחום המוזיקה. מעניין, המוזיקה משתנה מדור לדור. מדוע? בגלל שהאוזן מתרגלת להקשבות שלא היו מקודם. הקצבים הם שונים. הרבעי טונים הם שונים.
בסדר? אז ירידת הדורות זה לא...
לא, זה מסביר לך למשל, מדוע המוזיקה האירופאית נחשבת בעיני המזרחיים למשעממת, והמזרחית נחשבת למשעממת בעיני האירופאים. כי כל אחד קולט משהו אחר במה שהוא שומע. כן, מה אתה אומר?
ירידת הדורות.
ירידת הדורות זה מושג יחסי, זה חלק מהעניין. יש ירידת הדורות ויש עליית הדורות. כן, יש בנגלה, בנסתר. בנגלה יש ירידת הדורות, בנסתר יש עליית הדורות. אם אתה עושה סינתזה בין הנגלה לנסתר, יוצא לך פרבולה. כן, המושגים הם לא פשוטים, כן? זה כמו שתגיד, אני יודע, המפה הזאת כחולה. זה אמירה נכונה, יחסית. כן? כי יכול להיות שבזווית ריח מסוימת היא תראה לך בצבע אחר. טוב, איפה היית? ואל תשמע, כן? אומר כאן המהר"ל, אל תשמע את דברי אנשים שפרשו דברים הרבה בזה העניין והעריכו בו. ברור למי הוא מתכוון. תכן שהוא מתכוון גם לרבנו סעדיה בספר אמונות ודעות. הכל אין דבר ממש, רק זה הדרך הוא דרך אמת. דרך אמת כמעט דרך הקבלה. שכל אשר נאמר, והתעצב השם אל ליבו וכן, ותקצר נפשו בעמל ישראל, שככה נמצאים מקבלים מאיתו בעניין זה, שהוא קיצור נפש, שכל זה רצה לומר, שלא בשלמות כבודו יתברך בעניין זה, נמצא הוא יתברך עליהם, ומקבלים הנמצאים מאיתו יתברך כפי אשר נמצא עליהם. ומה שתרגם אונקלוס בזה? עכשיו פה יש קושיה גדולה על המהר"ל, שהמהר"ל מקדם את פניה. הרי הרמב״ם במורה נבוכים, כשהוא מסביר את כל הביטויים המוגשמים שבתורה באופן מופשט, הוא אומר, אני לא הראשון שעושה את זה. קדם לי אונקלוס. אונקלוס הגר, בפירושו, בתרגומו לתורה, כל פעם שיש משהו קצת מגשים, הוא נותן לו פרשנות מופשטת. אם כן, אומר לך, אומר לך הרמב״ם, הדרך שלי היא דרכו של הקדמון הזה, של התנה הזה, אונקלוס. אז המהר"ל יש לו פה בעיה עם זה, כי זה סותר את הגישה שלו. אז הוא צריך להסביר את אונקלוס אחרת. כן? מה שכתוב, וירד השם. מה, איך מתרגם אונקלוס? ויתגלי ממרד השם. נגלם דבר השם. כן? כלומר, וכל מיני ביטויים כאלה. אז הוא אומר לך, לא הבנת את אונקלוס, הוא אומר, ומה שתרגם אונקלוס בזה והרחיק את ההתעצבות וכיוצא בזה מן התארים, הרי איך מתרגם שם אונקלוס והתעצב אל ליבו? רגע, רגע, יש פה, אולי... אין. בראשית עם תרגום. יש? יפה. יעמדוך עמי. אז כתוב, וינחם השם כי עשה את האדם בארץ והתעצב אל ליבו, ותב השם בממרה, הרי עבד ית אדם בהרעה, ואמר בממרה למדבר תוקפי הון כרעותה. אז אתם רואים, כן, שאונקלוס תרגם לא כפשוטו, כדי שנברח מן ההגשמה, תרגם והתעצב אל ליבו, ואמר בממרה למדבר תוקפי הון כרעותה. אז אומר לך המהר"ל, זה לא בשביל, אז הרמב״ם אומר, זה כדי להרחיק את ההגשמה. המהר"ל אומר לך, לא, זה לא בשביל זה, לא בגלל זה בכלל.
רגע, אז מה זאת אומרת, מה
מה, מה לא, מה? מה זה, מה זה אומר?
מה זה אומר? אם הוא ניסה להתפלג מהנשמה,
איך הוא עושה? איך הוא עשה את זה? על ידי שהוא תרגם את והתעצב את ליבו ואמר במאמרה למדבר תוקפיון קירותי. אתה רוצה שנתרגם את התרגום לעברית? לא הבנתי, תגיד. כן, ואמר במאמרו לשבור את כוחם כרצונו. נכון, איך זה והתעצב אל ליבו. אז קודם כל ליבו הוא מפרש רצונו, וזה כרצונו. ומה זה והתעצב? שהוא החליט לשבור את כוחם, כמו שלעצב זה הכוונה לתת צורה, כן? מתן צורה.
זאת אומרת שהוא עשה משהו שהוא חוץ מעיקר רצונו.
נכון, משהו כזה, כן. אז אומר לך המהר"ל, למה אונקלוס עשה את זה? מה שתרגם אונקלוס בזה והרחיק את ההתעצבות וכיוצא בזה מן התארים, לא שעשה זה כדי להרחיק ההתפעלות וכיוצא בזה, כמו שהרמב״ם מבין אותו, אך עשה זה כדי לתרגם דרך כבוד. זה לא שיש לו בעיה פילוסופית לאונקלוס, יש לו רק בעיה של נימוס, זה משהו אחר, שאין זה כבודו לומר עליו כך. וזה משפט המתרגם, משפט הכוונה דרכו של המתרגם, לתרגם הכל דרך כבוד. ולפיכך עתה שנגלה למשה. עכשיו, כל זה היה הערה כללית על המתודה של אונקלוס. עכשיו הוא חוזר לנושא שלנו. כן, בבקשה.
ואין בעיה שקדוש
ברוך
הוא מדבר.
יש כן בעיה שקדוש ברוך הוא מדבר, לכן לפעמים הוא אומר בממרה, במאמרו, לפעמים, כן. אתה צודק, גם זה קושי. כן? למשל, רבנו סעדיה גאון, הוא מתרגם ויומר אלוהים, יהי אור, הוא אומר, רצה אלוהים שיהיה אור. כן? אגב, אפשר להביא ראיה לזה, שהמילה אמור זה מלשון רצון. הלהורגני אתה אומר, כאשר הרגת את המצרי. מה זה אתה אומר? כן, רוצה, מתכנן. כן? כי אמר השם להשמיד אתכם. כן? אמר, הכוונה, רצה. אז אפשר גם להגיד את זה. כן. מה?
יש לנו תפיסה ודעה שהתרגום של אונקלוס הוא לא סתם תרגום שלו.
נכון.
זה רוח הקודש
ממש. ודאי, ודאי, ודאי.
אפשר לבוא להגיד עכשיו בגלל שהוא עשה את זה בגלל דרך כבוד.
לא, ודאי שהתרגום של אונקלוס הוא ברוח הקודש, והוא מפי רבי אליעזר ורבי יהושע, כל מה שאתה רוצה. השאלה היא, מה רוח הקודש אמרה לעשות? אז רוח הקודש אמרה לדבר דרך נימוס. זה מה שהוא אומר. גם הנימוס הרי זה רצון השם, לא?
יש גם שתי סרגלים של שפות, שפה של מתן, שפה של לוויים.
נכון, נכון, בהחלט. יש גם סרגלי שפות שונים. טוב, ולפיכך, עתה שנגלה למשה, נגלה עליו בסנה. כן, הוא חוזר לנושא שלנו. לפי שישראל היו בצרה ושעבוד, וישראל הם העלולים הראשונים ממנו, מתייחסים אליו יתברך. כמו שהתברר כמה פעמים, לפיכך השם יתברך נגלה בעולמו כפי המציאות שיש לישראל וכפי מדרגת ישראל. ואם ישראל במעלה החשובה והגדולה, אז השם יתברך נאמר עליו כפי שהם ישראל, ואז הקדוש ברוך הוא מופיע בגדלות. ואם הם בשפלות, מאחר שהוא יתברך שמו מתייחס אל ישראל, לכך נמצא ונגלה אל עולמו, על עולמו כפי מדרגת ישראל. פשוט. ואמרו בפרק כמה דחגיגה. אגב, אני רוצה להתייחס לשאלה שלך, שאמרת שכזו הוא מדבר, אם זה קושי או לא קושי. יש, ברור שגם להגיד לקדוש ברוך הוא שיש דיבור, אפילו שיש הקדוש ברוך הוא רצון, גם זה בעיה. אבל השאלה היא, מה האלטרנטיבה? האלטרנטיבה לאמירה שיש לקדוש ברוך הוא רצון, זה להגיד לו, זה להגיד עליו שהוא בהכרח. כי אנחנו מכירים דברים, או ברצון, חופשי, או בהכרח. עכשיו, להגיד על הקדוש ברוך הוא שהוא נתון להכרח, גם זה מגונה. אז אומר הרב קוק באורות הקודש, אין מניעה מלסלק את הרצון מן האלוהות, אם מסלקים ממנו גם את ההכרח. ברור? אבל מכיוון שהנטייה של רוב בני האדם היא שאם זה לא רצון, אז זה הכרח, אם זה לא פרסונלי, אז זה אימפרסונלי, לכן אין לנו ברירה, אנחנו מעדיפים לטעות בטעות הזאת מאשר בטעות השנייה. זה כמו שלמשל אומר רבי יהודה הלוי, שכשאומרים על הקדוש ברוך הוא שהוא אחד, או להגיד שהוא קיים, אין לנו כוונה באמת לומר שהוא חס וחלילה אחד, או חס וחלילה קיים. אלא אנחנו באים לשלול את ההפך, שהוא לא קיים או שהוא לא אחד. אבל מצד האמת, גם הביטוי אחד וגם הביטוי הרבה, גם הביטוי קיים וגם הביטוי לא קיים, הם ביטויים לא מתאימים. אבל השאלה היא מה אנחנו מעדיפים. אנחנו מעדיפים את הדרך של הרצון, של ההתגלות. זה הכל. ולכן גם כל הוויכוחים, אם יש אלוהים או אין אלוהים, זה באמת ביטוי סרק, שכל מה שנותר מהם זה הגול. כן, מה אתה אומר?
אם
שישראל
במדרגה שפלה, אז הגילוי הוא בסנה.
נכון.
אז מה זה כשהם במדרגה... איך
יהיה גילוי כשהם במדרגה עליונה? יהיה על הר סיני, אני יודע מה, ענה נשמיה, כל מיני דבר. ואמרו בפרק כמה דחגיגה, דאיקה ביחיה קמה, ומוקה להתם בבתי בריי, לאיקה ביחיה ובבתי גבי איקה ביחיה. זאת אומרת, כאן הוא שוב חוזר לסוגיה במסכת חגיגה, שבחדרים הפנימיים, הולך לפי גרסת רשי, יש בכי, אבל בחוץ אין בכי. ופירוש זה, כי בחורבן קיבלו הנמצאים חסרון. עכשיו הוא נכנס לסוגיה במסכת חגיגה. פירוש זה, כי בחורבן קיבלו הנמצאים חסרון, מה שהיה חסר הבית הקדוש וישראל בגלות, וכל זה חסרון בוודאי. ולפיכך נמצא השם יתברך אל העולם, כפי המקבל, דהיינו שלא בשלמות כבודו יתברך, וזהו הבחייה דעיקה קמה. מכל מקום, לא היה חיסרון בעיקר צורת העולם, שהוא נוהג כמנהגו. כאשר היה, אף כאשר חרב הבית, לא היה חסרון. כלומר, לא ראינו שכדור הארץ יפסיק להסתובב. רק בדבר שאינו צורת העולם. והיינו דקאמר, בבתי בריי, עיקה שמחה. כי בתי בריי הוא צורת המציאות, כי צורת הדבר הוא מבחוץ ולא מבפנים. ולפיכר בבתי בריי, לקה בחייה, ובתי גווי, רצה לומר, דבר שאינו צורת המציאות. שם יימצא חסרון אחר החורבן ואינו בשלמות, ושם יימצא לנמצאים שלא בשלמות כבודו. ועיקר דבר זה, הרי הגויים המשיכו לחיות טוב, למשל ביפן, בזמן חורבן בית ראשון. אף אחד לא ירגיש רע, נכון? לא יודע אם היה משהו ביפן אז, נגיד בסין. כן?
אבל היה איזה משהו בעולם,
נדמה לי,
שלושה ימים חושך היה...
כן, אבל החושך בעולם שלושה ימים, לך, זה לא עזב, אבל משהו אחר, לא משנה. אז יש לפעמים שדברים מורגשים בעולם, אבל זה מצד הפנימיות של העולם, לא כל אחד ראה את החושך הזה. כן. איפה אנחנו? רק בדבר שהוא צורת... והיינו דקה אמר, בתי בריי כשמחה, כי בתי בריי הוא צורת המציאות. לא, זה אני כבר ראיתי. ועיקר דבר זה מבואר בספר באר הגולה, שם מערכנו, כי אין כאן מקום לזה כלל. וכמו כן, עכשיו למה הכוונה שם בבאר הגולה? זה מאסטרפיס, כן, של המהר"ל, באר הגולה. באר הגולה זה ספר שהוא האפולוגטיקה של האגדה, הצורה שבה חז"ל מתבטאים. הרבה אנשים לא הבינו את האגדות, כי לא ידעו שיש לחז"ל שפה משלהם. כמו שלהבדיל המיתוס יש לו שפה משלו, ולאומנות יש שפה משלה. אז גם שפה יש לחז"ל, שאיננה זהה לשפה הפילוסופית. ובספר באר הגולה, כל כולו בא להסביר לנו איך לקרוא את האגדות של חז"ל. שמה האויב הראשי, שכנגדו המהר"ל יורה, שמה זה רבי עזריה מן האדומים, בספרו מאור עיניים. כן? רבי עזריה מן האדומים, שהיה תלמיד חכם ענק, כן? באיטלקית קראו לו עזריה די רוסי, כן? בעברית רבי עזריה מן האדומים די רוסי, כן? אז הוא כתב ספר מאור עיניים, שהמהר"ל מאוד התלהב ממנו בהתחלה. ראה את הספר הזה, התלהב מאוד, אחר כך התאכזב מאוד והוציא חרם נגד הספר. ויצאו אחר כך, היה חרם של חתום על ידי 300 רבנים באיטליה, שאמר שאסור לקרוא את הספר הזה בלי רשות בכתב מרב. כשקניתי את הספר, הלכתי לאחד הרבנים, אמרתי לו, תכתוב לי רשות שמותר לי לקרוא את זה. אז הוא אמר, אתה עושה ממני צחוק. אמרתי לו, אבל פה כתוב שחייבים רב שיכתוב. אז הוא אמר שתשתמש בדברים האלה לימין ולא לשמאל. טוב, לא משנה, מה כל כך גרוע בספר מאור עיניים? זה בעצם... מבשר את המגמה שנקראת בימינו מדעי היהדות. כן? כלומר, הגישה האקדמית אל חז"ל. אז אומנם זה נעשה בצורה מאוד מאוד מעודנת, והרבה מהטענות שיש שם הן טענות נכונות דווקא, אבל יש איזה הלך רוח שהמהר"ל הריח אותו, ולכן אמר שאסור לקרוא אותו. אגב, הספר הזה הגיע אל רבי יוסף קארו גם כן. רבי יוסף קארו ראה את הספר הזה, כשהוא כבר היה זקן מאוד בצפת. והוא ראה את הספר והוא אמר שהוא מתפלא איך רבנים נתנו להדפיס את הספר הזה, ואומרים שרבי יוסף קארו רצה לכתוב חרם נגד הספר, אבל עד שהוא הספיק לכתוב, מת. אז זה נשאר ככה תלוי באוויר. בסדר. האמת היא, יש ספרים הרבה יותר גרועים, שכולם קוראים, אז זה בסדר, אפשר לקרוא את... את מאור עיניים. כן, ספר מאוד מעניין, אגב. כן, עכשיו... אז מה שאומר לך כאן המהר"ל, ועיקר דבר זה מבואר בספר באר הגולה, שם הערכנו, כי אין כאן מקום, מקום לזה כלל, וכמו שנאמר, והתעצב השם בחורבן העולם, מה שהגיע הפסד על נמצאים בכלל, כך נאמר, והתעצב בחורבן הבית, שאין שמחה, ומכל מקום, הכל מפני המקבלים, והבן הדברים הגדולים האלו, ואין ספק בפירוש זה, כאשר תבין דברי חוכמה. ומי שלא ידע בדברי חכמים, מסתפק בפירוש זה. אבל למבין אין ספק בפירוש זה. וברור הוא מאוד. יחי הג'וקר. ברוך הזה לעולם, אמן ואמן.